כל חי אונליין, 93fm.co.il.
הוא היה להיות תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, והוא בא יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום וביקש שיחזירו אותו. ורבי יהושע בן פרחיה ידע שזו עדיין לא חרטה אמיתית. הוא, איך אומרים, מתח את החבל, סרב יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, עד שהחליט שכבר הוא מתח את החדר די, היום נקבל אותו. הוא הגיע ביום האחרון, רבי אומר, אתה מוכן לקבל אותי? ורבי יהושע בן פרחיה היה מוכן לקבל אותו. אבל הוא היה באמצע קריאת שמע ולא רצה להפסיק. אז הוא עושה לו עם היד. והוא הבין שהוא עושה לו עם היד, שאין מה לדבר. המשפט של הגמרא, הלך, זקף לבינה והשתחווה לה. התנפץ לחלוטין. איך מגיע האדם שהוא היה תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה? איך מגיע להיות עובד עבודה זרה? הסוד נעוץ המילה הלך. הלך, זקף לבינה והשתחווה לה. אם הוא היה אומר, מקבל את התשובה הזאת, והולך לישון. אם דור המדבר בזמן המרגלים היו מקבלים את כל דיבת המרגלים והולכים לישון, מחר נחליט. ויבכה העם בלילה ההוא. נוסיף ונאמר, כמה שזה נכון לגבי כל החלטה שהיא, ודאי שזה נכון לגבי החלטה שאין ממנה דרך חזרה. הזכרנו את דברי הגמרא, גבריאל בשתי, מלאך המוות בשמונה. בגלל שממלאך המוות אין דרך חזרה. כשהסנהדרין דנים בכל דין שהוא, הם יכולים לדון ולהוציא פסק דין באותו יום. דנים בדיני נפשות. דנים היום, פסק הדין מחר. למה? תשנו על זה לילה. אל תחליטו מיד. כל דין אחר אתם יכולים לחזור בכם. יש במשנה את המציאות הזאת של גט מקושר. גט שעשוי בציור מאוד 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 סבוך. כותבים שורה ותופרים אותה, והעדים חותמים על גבי השורה התפורה, וכותבים את השורה הבאה. בקיצור, זה סיפור שלהם הגט הזה. למה תקנו אותו? כי היו כהנים שהיו מתלהמים, ומגרשים את הנשים שלהם, ואין דרך חזרה. כי הרי כהן אסור בגרושה, גם לא באשתו. אז אם אין דרך חזרה, אז נכריח אותך לתת לעצמך את פסק הזמן. רב אלה לופיאן היה מביא גמרא במסכת חולין. הגמרא דנה שם בסימנים של אוף טהור מול אוף טמא. אומרת הגמרא שיש סימן לדעת איזה אוף טהור ואיזה אוף טמא. אחד ספק מקלף, יש את זוויית תירה. אחד מהסימנים לדעת איזה אוף טמא ואיזה אוף טהור, אוף טמא קולט מן האוויר. כלומר, אם יש לי כאן להקה של תרנגולים, עופות טהורים, ואני אזרוק להם המון המון במבה, גרעינים, הם יחכו שזה ייפול לארץ וילקטו מהארץ. אבל אם אלו יהיו עופות טמאים, תוקים, ילקטו מהאוויר. עוף טמא, קולט מן האוויר. שואלת הגמרא על הסיפור, על הסימן הזה. איך אפשר לומר שזה הסימן שמראה על טומאה? יש ציפור בשם ציפרתה, כך קוראים לה. וכשזורקים אליה במבה, היא קולטת מהאוויר. ואנחנו יודעים שהיא טהורה. שאלה של הגמרא. אומרת הגמרא, היא קולטת מן האוויר, מניחה לארץ ואז היא אוכלת. אומר רבי אלה לופיאן, מה הקדוש ברוך הוא רצה לאותת לנו בסימן הזה של הטומאה והטהרה? הקדוש ברוך הוא רצה להראות שאם תופסים מהאוויר ובולעים, זה סימן של טומאה. אם עושים דברים בלי לקחת לעצמך פסק זמן, בלי לשים את זה קודם על הארץ ואחר כך לאכול את זה, קח לעצמך איזהו פסק זמן. השם ירחם, עושה העגל באו לאהרון. מה הוא אמר להם? חג להשם מחר. לא היום. כותב האור החיים הקדוש, נתכוון לדחות השעה. עדת קורח באו למשה רבינו, אמר להם בוקר ויודע השם את אשר לו. לא היום. נתכוון לדחות השעה. שרי בלק ושרי מואב ומדיין באו לבלעם. אמר להם, לינו פה הלילה. אני בבוקר אגיד לכם את ההחלטה שלי. כתוב ששרי מואב קמו והלכו. למה? ברגע שאמרו להם, לוקחים פסק זמן, אז הם התעשתו. הם הבינו שהקדוש ברוך הוא לא ירשה לקלל את העם שלו. טוב, אני רוצה לסיים בסיפור. אחד מהסיפורים המופלאים של רבי נחמן מברסלב, שהשבוע היה יום הפטירה שלו. ושוב, הסיפור הזה... רב נחמן מברסלב סיפר את הסיפור הבא. מעשה בחופר טיט. אחד המקצועות שהיו פעם, הבתים היו מרובדים בחול, עצמות וקליפות, וקיצור, היו נופלים מהשולחן, וכל הבית היה נהפך ל... ביום חמישי היו גורפים את הבית, היו קונים שני דליים של טיט, והיו ממרחים אותם על הרצפה, נותנים איזה שתיים להתייבש. היו רמונט של פעם. חופר טיט. היה יהודי אחד שהייתה לו, היה לו סוס, הייתה לו עגלה. הוא היה יוצא מחוץ לעיר, היה מוצא איזה מרבט של טיט, והיה ממלא את העגלה, ועובר בין הבתים ומוכר ללקוחות שלו, כל דלי בחמישה שקלים. זו עבודה מאוד קשה, מאוד מלוכלכת, ומאוד ענייה. יום אחד הוא יורד לחפירה, הוא מצא חפירה של טיט טוב, כבר הגיע קצת לעומק של החפירה, ירד לתוך החפירה עם העת שלו, והעגלה עומדת לידו, והוא מעלה לעגלה עת אחרי עת אחרי עת, ופתאום הוא רואה משהו נוצץ. חמוד. הידיים של הרי מרובבות, הוא לוקח את זה. אבן יפה. שם אותה בכיס. שם אותה בכיס, המשיך להמיס על העגלה, הוא החליט מסכן עם הילדים שלו, הרי מה יש לילדים? הם הרי רוצים לשחק, פליימוביל הוא לא קונה להם, לפחות שביא להם איזה אבן יפה לשחק בה. טוב, בקיצור, הוא נוסע לעיירה ומחלק את הטיט, מגיע הביתה, צריכים להחליף בגדים, הוא רוצה לעלות לבית הכנסת, להתפלל מנחה ומעריב, ואז הוא פושט את החלוק שלו ומשהו כבד בכיס. כן, הוא נזכר, מוציא את האבן, הוא לראשונה שוטף אותה קצת במים, באמת, אבן יפה, גדולה יפה. אז יהיה לילדים שלו במה לשחק. כזו אבן הוא לא מכיר. שם אותה לשידה למעלה, מחליף בגדים ועולה לבית המדרש למנחה וערבית. יופי. הגברת באה להדליק את המנורה הקטנה, את ה... מנורת הנפט, את הששית, לפני שהשמש שוקעת, פתאום לאור הנגוהות של מנורת הנפט, משהו מבזיק מהשידה. מסתכלת, אבן ששולחת נגוהות, מעניין. בעלה איננו, הילדים עוד מעט יבואו, בטח ירצו את האבן הזאת, אבל אולי אפשר לקבל כמה פרוטות בשביל האבן. אבן מעניינת. אולי תקבל 50 שקל ותוכל לקנות ארוחת ערב. טוב, יש צורף זהב שמתעסק בכל השטויות האלה, אז היא הולכת אליו. היא מראה לו את האבן הזו ושואלת אותו, תגיד, כמה אפשר לקבל בשביל האבן הזאת? לוקח את האבן, שם את הבורה, מסתכל, 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 מאיפה יש לך אותה? את לא יודעת, אני בעלי חזר מעבודה, שם את האבן על השידה, הלך לבית המדרש, אין לי שום מושג. כשהוא יחזור מהתפילה, תגידי לו שיבוא אליי. אבל ו-50 שקל אני לא מקבלת על זה? תגידי לו שיבוא אליי. בעלה חוזר מהתפילה, לחם אין בבית. הצורף קורא לך. מגיע לצורף, מה העניינים? תשמע, הוא אומר. אשתך הביאה את זה. זה שלך? כן, הוא אומר. מאיפה יש לך את זה? מצאתי. מעניין, הוא אומר. בוא אני אגיד לך משהו. האבן הזו היא יהלום. יהלום שעד כמה שאני יודע, אין בגודל שלו בכל העולם. עוד לא שייפו אותו, עוד לא... יקצו אותו, אבל... הייתי יכול להגיד לך, ללכת לנסוע לפטרבורג, לנסות למכור אותו לצאר הרוסי. אני אהיה כן איתך. בכל האוצרות של הצאר הרוסי אין כדי לשלם את האבן הזו. אם אתה רוצה לשמוע עצה טובה, המעצמה של אותם ימים הייתה אנגליה. סע לאנגליה. למלך אנגליה יש את האוצר הכי מושלם של אבנים טובות. הוא יקנה את זה בכל הון שבעולם ויש לו אותו. סע לאנגליה, תמכור את האבן הזאת, אל תשכח אותי. מה זה לא לשכוח אותך? תביא לי 1/1,000,000 ממה שתקבל. אתה אומר, איפה אנגליה? אתה יודע מה? אני עומד מאחוריך. קח 300 רובלים, הון עתק באותם ימים. קח 300 רובלים, 100 רובלים תיתן לאשתך. עד שאתה תחזור, יהיה לה ממה לחיות. 100 רובלים תקנה לך בגדים יפים, תצייד את עצמך. 100 רובלים להוצאות הדרך. אני מאמין בך שתחזור ותשיב לי 300 הרובלים עם הרווח. לא ריבית, על עצם הייעוץ. טוב. בהביתה סיפר איזו התרגשות הייתה. יוצא לדרך. בחיים הוא עוד לא יצא מהמחוז. יוצא לדרך וצריך זה עגלה ועוד עגלה ותחנה ועוד תחנה מהעירה הקטנה לעיר המחוז, מעיר המחוז לעיר המחוז השנייה. בקיצור, עד שהגיע לאודסה, יש שם את הנמל שממנו יוצאים האוניות לאנגליה, עד שהגיע לאודסה נגמר לו כל הכסף. הלכו 100 רובלים. מגיע לאודסה עם יהלום בכיס, בלי פרוטה. הוא מתעניין אם יש... אונייה, ספינה, שמפליגה לאנגליה. כן אומרים לו, יש. יש ספינה שזה הקו שלה. אנגליה, אודסה. הרי אוקראינה הייתה אסם התבועה של אירופה. האונייה הזאת מביאה תבועה לאנגליה, ובאנגליה, מאנגליה הם מייבאת בדים, הריגים. הבדים האנגליים היו שם דבר באותה תקופה. מביאים אריגים. זו הייתה אונייה הזו. טוב, אוניית מסע, לא אוניית נוסעים. הוא נפגש עם הקברנית. אני יכול לדבר איתך?
מה אתה רוצה?
אני רוצה לדבר איתך ביחידות. מה אתה רוצה להגיד לי? אפשר להיכנס לחדר שלך?
כן.
נכנס לחדר, סוגר את הדלת אחריו, מוציא את היהלום, כל התא מאיר. מה זה הוא שואל אותו? תשמע, הוא אומר, זה יהלום הכי גדול בעולם. אני הולך להיות העשיר הכי גדול בעולם. אם אני אגיע לאנגליה, ואמכור את זה למלך אנגליה. אין לי דמי נסיעה. אם אתה מוכן להסיע אותי בחינם, לא בחינם, אני אשלם לך אחרי שאני אקבל ממלך אנגליה, את כל מה שאני אקבל, רק תגיד לי כמה אני צריך לשלם לך, ואני משלם לך. כדאי לי. אומר לו, תשמע, בדרך כלל זה לא עוניית נושאים, זה עוניית מסע. אבל אם זה הסיפור שלך, אני נותן לך תא משל עצמך, VIP, אתה מקבל פה שירות של 5 כוכבים. ואני סומך עליך. תמכור את זה, תשלם לי, אני... כך עונייה לוקחת כך וכך, אני אקח פי 3. שום בעיה. בקיצור, רב החובל מילא את ההבטחה שלו ב-100%. יש שם מיטה, שולחן, כיסא, מנורה, היה לו מלצר אישי שהיה מביא לו, הוא אוכל רק פירות, או לא אוכל את התבשילים של האונייה, היה מביא לו פירות, מה שהוא רק היה רוצה, היה מזלזל בפעמון, מה הוא עשה כל היום? אכל, ישן, התפלל ו... אז הוא קצת אמר תהילים, וקצת שיחק עם היהלום, הוא חלם, זה החלום שלו. והוא נהיה מפליגה, והוא יום אחד אוכל טוב, והמלצר שם את המפה, ונתן לו את הארוחת צהריים שלו, והוא אכל טוב, והיה קצת כבד, התנמנם קצת, הוציא את היהלום מהכיס לשחק איתו. שיחק, 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 ונרדם. היהלום נפל על השולחן. טוב. נרדם, התעורר כעבור חצי שעה, מסתכל סביב, השולחן ריק. אין מפה, אין צלחות, כלום, אין יהלום. הוא יורד על 4, מחפש את כל הפינות של החדר, אולי זה יתגלגל, אולי זה... אין. מצלצל לפעמון, המשרת הופיע. אדוני רוצה משהו? רק שאלה אחת יש לי, תשמע, הבאת לי את ארוחת הצהריים, אכלתי. אתה באת לפנות את השולחן. איך מצאת אותי? הוא אומר, אדוני נמנם, אני נזהרתי שלא להעיר אותו. כן, ומה עשית עם מה שהיה על השולחן? הוא אומר, מה שאני עושה כל יום. לקחתי את המפה, צררתי אותה, הלכתי למעקה ו... ניערתי החוצה. הלך החלום. מה הוא יעשה כעת? אם הוא יבוא לרב החובל ויגיד, תשמע, היה לי יהלום, איננו עוד. הוא ייקח אותו למעקה. מה עושים? הוא החליט לשחק כאילו עדיין יש לו את היהלום. אז מה יהיה? נראה מה שיהיה. ועובר יום ועוד יום ועוד יום, דופקים בדלת. רב החובל מגיע. אתה יודע, הוא אומר לו, מחר אנחנו בליברפול, אנחנו יורדים בנמל. כן, הוא אומר, אני מחכה כל רגע לרגע הגדול הזה. תגיד, יש לי שאלה אליך. אתה לוקח את היהלום, אתה הולך לארמון המלוכה, מוכר אותו במאות מיליונים, סטרלינג של אז. מה תעשה אחר כך? מה פוש, מה אני אעשה? מה תעשה? אני אהיה הכי עשיר, אני אבנה לשים בית עם שתי קומות רק שלי. באמת, הוא אומר, אבל מה? אתה יכול כל החיים, כל החיים לא לעשות כלום. אתה רוצה לא לעשות כלום כל החיים? לא, הוא אומר, מי רוצה לעשות? אז מה תעשי כל החיים? לא חשבתי על זה. אני אתן לך הצעה. אני יודע שבשבילך זה ממש כסף קטן, אבל תנסה. אני מגיע פעם בחודש של ליברפול, לנמל באנגליה, ואני מביא איתי תבואה וקונה אריגים. ותוך יומיים אני צריך להפליג חזרה. והסוחרים יודעים לנצל את זה. הם יודעים שיש יומיים כדי למכור. נותנים לי על התבואה מחיר רצפה. כי אין לי ברירה, אני חייב למכור אותה. עבור האריגים הם דורשים מחיר תקרה. כי אין לי ברירה, אני חייב לקנות ולהפליג. אולי אתה מוכן להיות הסוכן שלי. ובחודש שיש בין הפלגה להפלגה, להשיג קונה במחיר טוב לתבועה, ומוכר במחיר הגון להריגים. כולנו נרוויח. אני אומר לך כעת כמה אני מקבל בשביל התבועה, וכמה בשביל להריגים, בכמה שאתה תוכל להעלות את המחיר של התבועה, להוזיל את ההריגים חצי חצי. אז באמת, מה זה כבר ייתן לך? עוד 10,000 סטרלינג לחודש. אבל אני יודע, אבל פשוט טובה מול טובה. אם אתה מסכים לזה, אז הנסיעה בחינם. אתה יודע מה הוא אומר? עשינו עסק. אז הוא הגיע לליברפול, ירד מהאונייה, בלי יהלום. בלי יעלום ובלי להיות המיליונר הכי גדול, סוחר תבואה וסוחר הרגים, מביא את המשפחה שלו, התפרנס בכבוד. מה הציל אותו? שהוא לא נכנס לפניקה. מה הציל אותו? שהוא החליט לחכות. חיכה והרוויח. וכמדומני שזה למעשה המסר של ימי הדין שלנו, שהקדוש ברוך הוא לא מחליט בבת אחת ומחליט עד הסוף ונותן את ההחלטה הסופית וגמרנו, אלא יש החלטה של ראש השנה, החלטה של יום הכיפורים, החלטה של עשרת ימי תשובה, החלטה אחר כך שזאת חנוכה, ולאט לאט לאט אנחנו נכתבים ונחתמים לטובה.
אנחנו מודים לרב וולך על הרצאתו המחכימה, יד בן ציון וחיה עולמי אחוזת וקשל, תשע"ח, 26 שנה להודות לבורא עולם. אנחנו נמשיך עם שיעור לילוי נשמת רבי שועה מרדכי ברבי יצחק קלך ומרת אסתר פרייד ברב דוד יצחק ובנם דוד יצחק ושרה איתה בת רבי ברוך קלך. השיעורים הם בחסותם של אחוזת וקשל ושל הוצאת ספרים וחנויות ספריית האחים גיטלר בבני ברק ובירושלים. אנחנו ממשיכים עכשיו, והואיל לבוא אלינו ולכבד אותנו הגאון הגדול רב שריאל רוזנברג, מר הדאטרה בשכונת רמת דוד ורייבד בדת בני ברק, חבר ועד ההלוכה של מעייני הישועה, שברוך השם אני זוכה להסתופף בצילו ומקבל את הפסקים שלו, כמו שהם גם מופיעים בספר מפנקסו של רופא. הגאון הגדול רב שריאל רוזנברג, בבקשה. אני מתנצל על האיחור בלוח זמנים. הרב רב שריאל ידבר על חולה שיש בו סקונה, בבקשה.
ובכן, מאזינים יקרים, אנחנו בשידור חי כאן ברדיו קול חי מאולמי וגשל בבני ברק, 93 FM, 92.5, כרגע מקודם הרצה הרב מאיר הכהן וולך שליטה, כעת מרצה, כעת מדבר, נותן דברי תורה הרב שריאל רוזנברג, את הערב מנחה הרב דוקטור חיים מנחם ברייר, וכמובן אפשר להזין לנו גם דרך האפליקציה ודרך האתר של רדיו קול חי 93 FM.co.il. מיד נשמע את דבריו של הרב שריאל, בבקשה.
יש הוראה מפורסמת של רב חיים מבריסק, שהבן שלו חידוש עם מורן ריזה לוי, הוא מביא אותה, שאבא שלו היה ככה רגיל להורות, רגיל לפסוק. מה ההוראה? שחולה שיש בו סכנה, שמותר לו לאכול ביום הכיפורים. והרופאים אומרים שאומנם הוא צריך לאכול, לשתות, אבל הוא לא צריך לאכול כמות גדולה או לשתות כמות גדולה בבת אחת, הוא יכול לאכול שיעורים. לאכול שיעורים זה יותר קל מאשר, כלומר לאכול פחות מכשיעור ביום הכיפורים, זה יותר קל מאשר לאכול שיעור מלא. מי שאוכל שיעור שלם ביום הכיפורים או שותה שיעור שלם, אז הוא חייב קרת, חייב מלכות. מי שאוכל חצי שיעור, זה אומנם איסור דאורייתא, לא כמו שיש כאלה שטועים וחושבים שלאכול פחות מכשיעור אין בזה שום בעיה, זה איסור מן התורה, אבל זה איסור יותר קל, אין בזה מלכות, אין בזה קראת. ולכן רגילים לפסוק, רגילים להורות, שמי שמצד מבחינה רפואית הוא לא יסתכן אם הוא יאכל פחות מכשיעור, אז הוא אסור לו לאכול כשיעור, אלא הוא אוכל פחות מכשיעור. מפסיק כל כמה דקות ואוכל פחות מכשיעור. אז כותב הרב מבריסק בספר שהאבא שלו, רב חיים מבריסק, היה פוסק שחולה שיש בו סכנה שמותר לו לאכול, אז מותר לו לאכול כשיעור. הוא לא צריך להקפיד לאכול פחות מכשיעור. לא כמו שרגילים לפסוק. והוא הסביר שמה שכתוב בשולחן ערוך שנותנים לחולה לאכול פחות מכשיעור, שמה מדובר בחולה שעדיין אין בו סכנה. אלא שאם הוא יצום צום מלא, הוא יגיע לידי סכנה. חולה כזה, מכיוון שכרגע הוא עדיין לא חולה שיש בו סכנה, אז לא מותר לאכול רק פחות מכשיעור, בגלל שזה מספיק שהוא לא יגיע לידי סכנה. אבל חולה שהוא כבר עכשיו נמצא במצב של חולה שיש בו סכנה, הוא יכול לאכול גם שיעור שלם, הוא לא צריך להקפיד לאכול פחות מכשיעור. ככה פסק רב חיים מבריסק. האמת שהרמב"ן בספר תורת האדם, שם ממש לא ככה, שם הוא כותב שהוא מדבר על מעוברת שהסתכנה. מעוברת שהסתכנה, ואם היא לא תאכל ביום הכיפורים אז היא תבוא לידי סכנה, סכנה שלה או סכנה של העובר. אז אומר הרמב"ן שדבר ראשון משערים איזה כמות של אוכל או איזה כמות של שתייה היא צריכה, ואחרי שקובעים את הכמות שהיא צריכה, אז מחלקים את הכמות הזאת לחלקים קטנים, שכל חלק הוא פחות מכשיעור, וככה נותנים לה לאכול. כדי להקל עליה מאיסורי קראת ומכות לאיסור בלחות. שהאיסור הזה יותר קל מאשר איסור של שיעור שלם. והביאור ברמב"ן, שיש לנו תמיד כלל בפיקוח נפש, שאפילו שצריכים לחלל שבת או בחולה ביום הכיפורים שהוא צריכים לחלל את יום הכיפורים והוא צריך לאכול, אז יש כלל של אקל אקל תחילה. אם יש אפשרות לתת לו לעבור על איסור יותר קל, לא ייתנו לו לעבור על איסור יותר חמור. למשל חולה בשבת שצריך לאכול ואין לנו אוכל כשר, יש רק אוכל שלא כשר. אם יש לנו אוכל שהוא אסור מדרבנן ואוכל שאסור מדאורייתא, אז נותנים לו את האוכל שאסור מדרבנן, כאשר הקל הקל תחילה. או שיש למשל נבלה וחלב, מי שאוכל בשר נבלה יש על זה מלכות, מי שאוכל חלב יש בזה גם קראת, אז אז נבלה זה איסור פחות מאשר איסור של חלב. אז אם יש שתי אפשרויות לתת לו, או לאכול כזית נבלה או לאכול כזית חלב, אז נותנים לו את הנבלה ולא את החלב. הקל הקל תחילה. אז גם כאן משמע מהרמב"ן שאותו כלל יש גם כן לחולים ביום הכיפורים, הקל תחילה, שאת הכמות שהוא צריך לאכול, לתת לו לאכול באופן כזה שהאיסור יהיה פחות חמור, שיהיה פחות מכשיעור ולא שיעור שלם. מה ביאור בדברי רב חיים, שרב חיים אומר שלא צריכים לחפש להקל עליו את האיסור, אפשר לתת לו לאכול שיעור שלם. אז רגילים לבאר על פי דברי המגיד משנה. המגיד משנה בהלכות שבת אומר, שחולה בשבת, חולה שיש בו סכנה, אז עושים לו בשבת כל דבר שרגילים לעשות בו בחול. כל דבר שרגילים לעשות לחולה כזה ביום חול, עושים לו בשבת. זאת אומרת המגיד משנה, שמשמע שאפילו דברים כאלה, שאם לא יעשו לו אותם, הוא לא ימות, הוא לא יסתכן. אבל מכיוון שהוא חולה שיש בו סכנה, ויש בדבר צורך קצת, רגילים לעשות לו בחול, אז עושים את זה גם בשבת. כלומר, שלא צריכים לשקול כל פעם שיש לפנינו חולה שיש בו סכנה, אז לא צריכים לשקול בכל דבר מה יקרה אם אני לא יעשה לו את זה. האם הוא ימות או לא ימות? לא זה צריך להיות השיקול. השיקול צריך להיות אם זה צורך של החולה או לא צורך. אם זה צורך, אז עושים לו את זה אפילו בשבת. אפילו שהוא לא יסתכן אם לא יעשו לו, אם ימנעו את זה ממנו. ככה כתוב במגיד משנה. וכאן נשאלת השאלה, למה באמת לא נגיד, כמו הכלל הזה של הקל תחילה, שאם הדבר הזה לא הכרחי לעשות לו, אז לא נעשה לו אותו. למה שנעשה איסור אם הוא לא מסתכן בכך? גם אם לא נעשה לו את זה, הוא לא ימות, הוא יישאר חי. אז למה מתיר לעשות את האיסור? אז באמת, בתשובות הרדווז, כבר כתוב שיש בדבר הזה מחלוקת. יש בדבר הזה מחלוקת, בחולה שיש בו סכנה, האם מותר לעשות כל דבר שהוא צורך, או רק דבר כזה שאנחנו משערים, שאם לא יעשו את זה, הוא יסתכן וימות. אבל משמע מדברי הרדווז, שרדווז אומר, אני מן המתירים. למה? בגלל שאף פעם אי אפשר לדעת ב-100% מה יקרה אם לא נעשה לו את הדבר הזה. יש הרבה דברים שנראה שזה לא נורא אם לא יעשו את זה לחולה, ובסוף זה מכביד על החולה, וזה יכול לגרום לסכנה. ככה כותב הרדווז. אז מבואר בדברי הרדווז שכל, אבל דבר כזה שאנחנו בטוחים שלא יקרה כלום, אז בוודאי שאסור לעשות. רק דבר שבדרך רחוקה יכול לגרום לפיקוח נפש, זה מה שמותר לעשות. אבל אם אין שום צד שזה יגיע לידי סכנה, יגיע לידי פיקוח נפש, אסור לעשות את זה בשבת, גם לפי שיטת המקילים. ככה אומר הרדווז. ובאמת כתוב בשער הציון שבדבר שהוא צורך הרבה לחולה, אז מותר לעשות לפי כולם, לפי כל השיטות, מביא שיש בזה מחלוקת. בדין הזה של המגיד משנה מביא שזה מחלוקת, אבל הוא אומר, דבר שהחולה צריך אותו הרבה, למשל, ניקח דוגמה, מה שרגילים לרחוץ את החולה כל יום. אף אחד לא יכול להגיד, אם יום אחד לא רחיצו אותו, שמסתבר שהוא ימות. אף אחד לא יגיד את זה. אבל זה ברור שזה מאוד יכביד על החולה אם יום אחד לא ירחיצו אותו. ולכן באמת, זה צורך גדול לחולה שירחיצו אותו, שוכב כל היום במיטה ולא זז, זה צורך גדול, אז באמת זה מותר לעשות את זה בשבת. הוא אומר, מאכלים שונים, מותר לבשל לחולה, חולה שאין לו, היום זה לא כל כך שכיח, היום חולה שלא אוכל, אז נותנים לו, מאכילים אותו באמצעים מלאכותיים, אבל פעם שלא היו כל האמצעים המלאכותיים, זה היה מאוד שכיח. חולה שאין לו תיאבון, הוא לא יכול לאכול מאכלים כאלה, זה הוא לא מתחשק לו וזה הוא לא רוצה. צריכים לחפש איזה מאכל שיגיד את זה אני רוצה. אף על פי שתתעקש, תשכנע אותו לאכול את המאכל הזה. לא. צריכים לתת לו מאכל שהוא רוצה לאכול כדי שהוא יאכל אותו. ויברי. יש דוגמה נוספת שכתובה ברייבד. חולה משהו כזה, בדרך כלל צריך שיהיה לו חם בחדר. אז אומר, המגיד מישנה, הוא כותב שם, שלומד מהרייבד, שמותר להדליק לו חימום. חולה שיש בו סכנה, מותר להדליק לו חימום. אף על פי, שבאופן תיאורטי, אז אפשר לחסות אותו בעוד צמיחה שלא יהיה לו קר. אפשר להשיג את התוצאה של חום גם בלא חילול שבת. נוסיף לו עוד בגד ועוד בגד. אבל מצד שני, זה יכביד עליו. יהיה לו יותר נוח אם יש חימום בחדר, ולא שמאמיסים עליו ערימה של בגדים. זאת אומרת, הרייבד שבחולה שיש בו סכנה, באמת מותר להדליק את החימום. אפילו שיש לנו אפשרות לחסות אותו בבגדים שלא יצטרכו את החימום של החדר. יש בטור בסימן שין חפחת, שם הוא מביא מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג כותב שאם יש חולה שיש בו סכנה בשבת, והוא צריך לאכול בשר, יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, ללכת לקנות לו אצל הגויים בשר נבילה. אם הוא צריך בשר, מותר לו לאכול בשר נבילה. אפשרות שנייה, ללכת להביא את השוחט, שהוא ישחט לו בהמה, כדת וכדין, ימלכו את הבשר ויתנו לו בשר כשר. אז אומר המהר"ם מרוטנבורג, שמותר לשחוט את הבהמה, לתת לו בשר כשר, ולא להאכיל אותו בשר נבלה. והראשונים כבר תמהים על דברי המהר"ם מרוטנבורג. לשחוט בהמה בשבת זה איסור דאורייתא. מה שאין כן לאכול בשר נבלה זה רק לאו. זה לא איסור חמור כמו לשחוט בשבת שזה איסור סקילה. אז אם כן, למה נתיר לעבור על איסור חמור של חילול שבת ולא על איסור של נבלה, שהוא איסור יותר קל מחילול שבת. אז הרשב"א, הוא רוצה לומר, שאולי סובר המהר"ם מרוטנבורג, שפיקוח נפש זה היתר. שהדין הזה של פיקוח נפש בשבת, שמחללים שבת ושל פיקוח נפש, זה לא דחייה, אלא היתר. כלומר שבמקום פיקוח נפש, מותר לעבור על חילול שבת. זה לא דחייה שפירושו שכשאין לנו ברירה, מחללים שבת. אלא אם יש צורך להאכיל את החולה בשר, אז מותר לשחוט, שבת הותרה בפיקוח נפש, מותר לשחוט ולבשל ולתת לו בשר לאכול. ולכן לא צריכים להסתכל אם יש לנו אפשרות אחרת או לא. אבל אומר הרשב"א שההלכה היא לא ככה. ההלכה היא שפיקוח נפש זה רק דחייה, זה לא היתר. ובמילא כשיש לנו אפשרות בלי חילול שבת, באיסור יותר קל, אז אין לנו היתר לחלל שבת. ולכן הוא חולק על המהר"ם מרוטנבורג, יש תירוצים אחרים שמתרצים את המהר"ם מרוטנבורג. אחד התירוצים זה שהחולה, אם הוא ידע שהבשר הוא בשר נבלה, אז כמו שאומרים, זה יתקע לו בגרון. הוא לא יבלע אותו, הוא לא ירצה לאכול אותו. אפילו מייכריך את עצמו לאכול, אז הוא יאכל רק משהו. מה שאין כן, אם זה יהיה בשר של שחוטה, אפילו שהוא יגיע לידי חילול שבת, אבל סוף סוף הבשר הוא בשר כשר, אז הוא יאכל יותר, ובמילא זה יותר טוב לחולה. זה אחד התירוצים. בכל אופן, אם היינו נוקטים כמו הצד הזה, שפיקוח נפש זה היתר ולא דחייה, אז היה אפשר להסביר את הטעם של הפסק הזה של רב חיים מבריס, שבחולה שיש בו סכנה, הוא יכול לאכול שיעור שלם, ולא צריך להקפיד לאכול פחות מכשיעור. בגלל שפיקוח נפש זה היתר, אז אנחנו לא צריכים לחפש כולות איך להקל את האיסור. האיסור מותר, אין כאן איסור. במילא יכול לאכול כמה שהוא צריך, כמה שהוא רוצה. אבל כמו שהרשב"א אומר, אנחנו פוסקים לא ככה. אנחנו פוסקים שפיקוח נפש רק דחייה ולא היתר. אם כן, עדיין נשאלת השאלה, אם אפשר לאכול את אותה כמות על ידי שיעורים, אז למה שנקל, למה שנתיר לו לאכול כמות שלמה? נראה שהביאור בדברי רב חיים הוא כך. חולה שיש בו סכנה, הוא נמצא במצב של סכנה. מצד אחד, אנחנו צריכים לדאוג שהמצב לא יחמיר, שהחולה לא יחמיר, וחס וחלילה שהוא לא ימות מהמחלה. ואומר רב חיים, זה לא מספיק. אנחנו גם צריכים לדאוג שהוא יבריא כמה שיותר מהר מהמחלה. כל זמן שהוא נמצא במצב של חולה שיש בו סכנה, אז הוא סכנה, כל רגע יכול להגיע לסכנה. אנחנו צריכים לראות כמה שיותר מהר שהוא יבריא מהמחלה שלו. להבריא כמה שיותר מהר, אז הוא צריך לאכול כמה שיותר טוב. צריך להתחזק כמה שיותר, ולהשתדל כמה שיותר שיהיה לו את התנאים הנוחים שלו, כדי שהוא יתגבר, שהגוף יתגבר על המחלה ויבריא. במייל אומר רב חיים, לאכול כשיעורים, הרופאים יכולים לעשות אומדנה, איזה כמות של אוכל ובאיזה תנאים, מספיק לו לשמור את המצב שלו, שהוא לא יחמיר בגלל הצום להגיע לידי סכנה. אבל אם אנחנו צריכים שהוא יבריא, אז כמו ביום שהוא לא יום הכיפורים, אנחנו נשתדל לתת לו לאכול כמה שיותר, בגלל שכמה שיותר שהוא יאכל, הוא יתחזק יותר ויבריא יותר מהר, אז גם ביום הכיפורים אנחנו צריכים לעשות את אותה ההשתדלות. בגלל שכל רגע שהוא נמצא במצב של חולה שיש בו סכנה, זה סכנה. אנחנו צריכים לראות כמה שיותר שהוא יצא מהמצב הזה של סכנה ויבריא. כמו שהזכרנו, אז למעשה המשנה ברורה מביא שבדבר הזה יש מחלוקת, מחלוקת בראשונים, מחלוקת באחרונים. אז לגבי חילול שבת, אומר המשנה ברורה, יש לו עצה. יש לו עצה שיעשו על ידי גוי. כל דבר שזה תלוי במחלוקת הזאת, האם מותר לעשות את זה לחולה או אסור לעשות לחולה, אז אפשר לעשות על ידי גוי. אבל ביום הכיפורים אין לנו את העצה הזאת, החולה בעצמו צריך לאכול. אין לנו כאן את העצה של לעשות על ידי גוי. אז לא כתוב באמת במשנה ברורה, הכרעה ברורה, מה לעשות ביום הכיפורים. זאת אומרת, יש רבנים שפוסקים כמו רב חיים, יש כאלה שכן מחמירים, שאומרים שיוכל שיעורים. אז למעשה בדברים שהם רפואה, אז בזה נראה שכולם יודעים שכל דבר של רפואה, אז עושים אותו בשבת ועושים אותו ביום הכיפורים, לתת לו תרופות וכדומה, ולא עושים את החשבון מה יקרה אם יום אחד ידלגו על הכדור הזה, אם הוא יסתכן או לא יסתכן. אבל בדברים של אכילה ביום הכיפורים, זה באמת יש מחלוקת איך לפסוק. לגבי, כך דוגמה של הדלקת מזגן לחולה שיש בסכנה, האם מותר להדליק לו את המזגן, או שכשאין אפשרות על ידי גוי כמובן, היא מאוד חם והוא מצטער, האם מותר להדליק את המזגן או לא? בשער ציון כתוב שכל דבר שהוא צורך הרבה לחולה, לחולה שיש בו סכנה, אז בזה כולם יודעים שזה מותר. ודאי שכזה דבר חום, חום החדר, כלומר מזג אוויר חם, זה דבר שצורך הרבה לחולה, אז בזה לא צריכים לעשות את החשבון מה יקרה אם לא ידליקו לו את המזגן, כמה הוא יסתכן או לא יסתכן, וזה יהיה מותר לעשות. כמו שהזכרנו את הדוגמה של רחיצה, שגם כן מותר ללחוץ אותו, בגלל שזה דבר שמקל עליו, נותן לו הרגשה טובה, אז זה ברור שזה דבר שמסייע להחלמה שלו. רק אם החום הוא לא כל כך גדול, זה לא כל כך מכביד החום של החדר, אז זה לכאורה יהיה תלוי באמת במחלוקת שהזכרנו, האם מותר לעשות לו כל צורכו, כמו לשון הרמב״ם, שעושים לו כל צורכו בשבת חולה שיש בו סכנה, או רק בדברים כאלה שהם צורך הרבה, שאם לא יעשו את זה, זה יכול להכביד החולי ויבוא לידי סכנה. יש לנו הלכה שיולדת בשלושה ימים הראשונים אחרי הלידה, אז מותר לה לאכול והיא לא צריכה לאכול שיעורים. יכולה לאכול כדרכה. ככה נפסק להלכה. ולא צריכים לעשות עומד, לא צריכים לבדוק את המצב הכללי שלה, מה יקרה אם היא תצום או לא תצום. יכול להיות שרופאים יכולים בהחלט להגיע למסקנה שאם היא תצום לא יקרה לה כלום. יש גם הרבה יולדות שבאות, שטוענות את זה, היא מרגישה טוב, עבר יום, יומיים על הלידה, היא מרגישה מצוין, היא חושבת שהיא יכולה לצום. זה יכול להיות שהיא צודקת שהיא יכולה לצום, אבל מצד שני המצב שבו נמצאת יולדת אחרי לידה, זה מצב של חולשה, שזה מה שחזל הגדירו חולה שיש בו סכנה, זה שחולשה, אז כמה שיותר מהר שהיא תצא מהחולשה הזאת, זה נחשב גם כן צורך של פיקוח נפש, כמו שהסברנו. אז לכן צריכים לתת לה לאכול, לאכול טוב, כדי שהיא תתחזק כמה שיותר מהר, ותצא מהמצב הזה של של החולה שיש בו סכנה. אבל בחולה אחר, כמו שהזכרנו, בחולה אחר שיש בו סכנה, שהמחלה אליו דווקא החולשה, רק משהו מתחזק, זה יכול לזרז את ההחלמה, זה באמת יהיה תלוי במחלוקת שהזכרנו. אבל בחולה כזה שהמחלה שלו, מקור המחלה זה חולשה, אז בזה נפסק ההלכה שצריכים לתת לו לאכול בלי שיעורים, כדי שהוא יתחזק כמה שיותר מהר, וייצא כמה שיותר מהר מהמצב הזה שבו הוא נמצא, שזה מצב של חולה שיש בו סכנה. נזכה באמת לחתימה טובה לכולם, ושלא נצטרך להגיע לדינים האלה של חולים.
מאזינים מגרים, אנחנו ברדיו קול חי, משדרים אליכם מאולמי וקשל, מבני ברק. כעת דיבר הרב שריאל רוזנברג, הוא דיבר על הנושא של חולה שיש פה סכנה. מיד יעלה לדבר הרב גואל אל קריף על מעלת השמחה, מעיקר גם בימים הללו, שמחת בית השואבה, אז שמחות בית השואבה יותר נכון. אז כעת מנחה מדבר המנחה, הרב דוקטור חיים מנחם ברויר. למי שרוצה להגיע, יכול להגיע לרחוב הרב מנסר 13 בבני ברק, אולמי וגשל. המשך האזנה, הרב המאזינים יקרים.
ציון שמו אליהו ברב נוח ברייר, ומי מורתי מרת חיה בת רבי ישעיהו, עליה שלום, בנם ישעיהו נוח ז"ל. אני אקח דקה או שתיים גם להודות לנותני החסות, אחוזת וגשל וספרייתי גיטלר, וגם לבוא ולומר לאנשים שאת השיעורים שלנו שומעים, לפעמים גם רואים במקומות שונים בעולם. ואני רוצה דקה לקחת ולתת תגובות של אנשים, ולאו דווקא מהשנה שעברה, תגובות מלטביה. אני מרותקת לרבנים ומבטיחה לשמור על היהדות שלי, לעד וכולו. מרוסיה, איגור, בשעות הקרובות אני אלך לניח תפילין. מישראל, אפילו נפילת הרשת חימימה את הלב היהודי שלי, כי עידה על אלפי צופים חזקו וימצו, מתי עולה השידור הבא. מאוקראינה, טוב להרגיש יהודי, בא לי לפקוד כי גידלתי שני דורות כמו גויים. האם יש לי תקנה? יהודי מלונדון כותב דברים מזעזעים, שהוא קץ בחייו עם דיכאון קשה, הוא החליט לשים סוף וקץ לחייו, אבל הוא שמע שיהודי שעוזב את העולם בלי לומר קריאת שמע, הוא הולך ספי של הגיהנום. דיינו, אם הוא לא שמר תורה ומצוות, הוא יגיע למקום טוב, רק הבעיה שהוא לא אומר קריאת שמע. אז היה מחובר למה שהיה מחובר, הוא שם שמע ישראל, והוא נפל על אחוזת וקשל. והוא כותב שנכנסה בו, אחרי שהוא שמע את השיעורים, נכנסה בו הרגשה טובה וחדשה, ובזכותכם אני חי, תתפללו עליי שקים בית יהודי, אני בוכה עכשיו כמו תינוק. כנ"ל בבלגיה, קנדה, צרפת, הונג קונג, הונגריה, איטליה, ארצות הברית וכולו. יהודים, גם הם לא מעולם התורה, ששומעים את השיעורים האלו, זה עושה להם מהפך בראש לחלוטין. אנחנו נבקש מרב גואל אל קריף, הגאון הרב גואל אל קריף, שהוא מאוד מוכר בציבור, ששומע דרשות ושיעורים, מראשי ישיבת דרך חיים, לבוא ולדבר בנושא של מעלת השמחה. הרב גואל אל קריף, בבקשה.
אתם גם תגרמו למהפך, תשמעו אתכם.
ברשות מוריי ורבותיי, יש שלוש מצוות בחג סוכות, ששלושתם, לפחות ביום הראשון, דאורייתא. ארבעת המינים רק בבוקר. סוכה היא רוב היום, אבל מותר לאדם לצאת לבית הכנסת, הולך לבית מדרש, מגיעים פה לאחוזת וקשל לשמוע שיעורי תורה. אבל יש מצווה אחת שלא מוותרים לנו אפילו על רגע אחד מהמצווה הזאת. מצוות ושמחת בחגיך. אומר הברבנל, מה קרה? מה יש? פחות רגע אחד של שמחה. הגאון מבין לאמר שזו המצווה הקשה מכל המצוות, ששום דבר לא יטריד את האדם. כי האדם בחג סוכות לוקח את השמחה לכל מהלך החיים שלו. הוא לוקח את השמחה לבנק של שמחה, וכיוון שהשמחה היא המנוף הגדול ביותר שמרים את האדם למעלה, לא מבטרים לנו אפילו על רגע אחד של שמחה. ושמחת בחגך, יש הבטחה, והיית אך שמח, אתה תשמח כל השנה כולה. מבטיחה לך התורה, תקבל בזכות השמחה הזאת שמחה גדולה. יהודה בן תמה אומר ארבעה דברים שכדאי לאדם להיות: גיבור כערים, רץ כצבי, קל כנשר ואז כנמר. אני רוצה לעמוד, רץ כצבי זה זריז, קל כנשר זה גם זריזות. חוזרים על הזריזות בשתי בעלי חיים. אומר הרב הולבה, רץ כצבי זה זריז, קל כנשר לקום בקלות, לקפוץ. כשאדם שמח הוא קופץ מהמיטה, זה לא עניין של זריזות, זה מתנה נפלאה אחרת, להיות קל, לרוץ, לעשות את הדברים עם קלות, לעשות. כשיש טיול, קופצים מן המיטה, לא נשארים לישון, האדם קופץ, מזנק, מה קרה? הוא שמח. על דברים שאתה שמח בהם אתה עושה אותם בקלות. יהודה בן תמה אומר, כל החיים שלך, מה אתה צריך להיות? חוץ מרץ כצבי, חוץ מגיבור כערי, חוץ מאז כנמר, גם קל כנשר, להיות קל כנשר. מוריי ורבותיי, אם כן, יש לי קושיה עצומה בסייעת הדשמיה. קושיה עצומה. מה שמו לנו את יום הושענא רבה באמצע סוכות? לא מבטרים לנו על רגע של שמחה, פתאום מודיעים לנו, תשמע, יום הושענא רבה הוא גמר החיתום, יום הושענא רבה בחצות הלילה, אתה נחתם, אתה לא יודע מה יקרה איתך. באופן טבעי, אדם שהוא קצת בר דעת, הדבר הזה מכניס אותו למתח. מה יהיה בדיני? אני רוצה בעזרת השם חיים, ולא סתם חיים, חיים טובים. אני רוצה זוכרנו השם אלוקינו בו לטובה, ופוקדנו, ושהתפקיד שלי יהיה לברכה. אני אהיה בברכה לאנשים. יום הושענא רבה הוא כביכול סתירה לשמחה. ויום הושענא רבה הוא היום האחרון של סוכות, שהוא לפני שמחת תורה. שמחים מאוד אחר כך, שמחים מאוד לפני כן, באמצע יש לנו הושענא רבה. אם רוצים שנשמח כל רגע, היו צריכים לעשות הושענא רבה אחרי סוכות.
לדחות אותו, נגמור את המצווה של שמחה, תביא לנו דין, נלך. קושייה פשוטה. אני רוצה בסייעתא דשמיא, על פי רעיון שמובא בספר שם ישמעאל. יש שלוש נקודות מבדילות. בין אבא שמטפל בבן שלו, לבין